שלום חברים, שוב אנחנו בסדרת השיעורים שלנו, מדרש שיר. כבר אורגלנו לאופיו של השיעור, אולי נוותר הפעם על הפתיחה שחזרנו עליה פעם, פעמיים ושלוש, מי ששכח את הפתיחה, שהוא תראה את השיעור הקודם, וידע באיזה רוח אנחנו ניגשים לשירים האלו, מתוך איזה מגמה חינוכית, מתוך איזה גישה. ההקדמה הזו היא חשובה. קחו אותה מהשיעור הקודם ואלו שקדמו לו. ניגש ישר לשיר שלנו, הזמן קצר והמלאכה מרובה, שירו של אהוד מנור, מילותיו של אהוד מנור, ברוש, ביצועו של אריאל זילבר, שיר אהוב, היה בקונצנזוס, והמבין יבין, ונקרא אותו. ואני ראיתי ברוש שניצב בתוך שדה, מול פני השמש. בחמסין בקרה, אל מול פני השערה. על צידו נטע הברוש, לא נשבר. את צמרתו הרכין עד עשב. והנה, מול הים, קם הברוש ירוק וברם. הנה ברוש לבדו, מול אש ומים. הנה ברוש לבדו עד השמיים. ברוש לבדו איתן. לו רק ניתן ואלמד את דרכו של עץ אחד. ואני כמו תינוק שנשבר ולא יכול מול פני השמש, בחמסין בקרה אל מול פני השערה. יפה. הצעה לצופים, את השיר הזה כדאי ללמוד בצמוד לשיר הקודם, שירו של נתן זך. כי האדם עץ השדה. הייתי מחליף באופן מליצי בין השמות המשפחה שלהם, נתן מינור ואהוד זך. אבל זה במליצה. זה במליצה. כן. ואני ראיתי ברוש. הייתי אומר ואני זה לעומת נתן זך. נתן זך, אתה מסתכל על העצים ואלה המסקנות שאתה מוציא. אני בוחר להתבונן בברוש. הוא המלמד שלי. לא העץ הנגדע והנשרף, לא הפרובלמטיות, התקווה. אני בוחר להתבונן בברוש. הוא המלמד, הוא הנמלה, הוא היונה, הוא החתול. מתחבים שם ערכים נפלאים, נתן. אולי נעשה חברות הנתן? אתה תגיד כי אדם עץ השדה ואני אגיד ברוש. בוא נעשה סיעור מוחות. בוא נפרז זה את זה. אבל גם את אהוד צריך לקחת לבית המדרש. אל תדאגו. כתבי הרב קוק לא נעשים מיותרים אחרי שירו של אהוד מנור. אבל הם דרך ארץ ברמה יותר גבוהה. ואני לעומתך, נתן, ראיתי ברוש. איך אומר שלמה המלך במשלי? ראיתי הרבה חוכמה. שלמה המלך מתהלך, ואני ראיתי, כן? לקחתי מוסר. אהוד מנור, שהוא רואה את הברוש, הוא רואה לפני ולפנים את הברוש. הוא מלקט את האינפורמציה הערכית. זה נקרא ראיתי. ראייה זה מבט פנימי. אגב, גם על הברוש אפשר להסתכל במבט מלנכולי, מי שרוצה. אבל הוא רואה. הוא מסתכל לפני ולפנים. ומה עולה בידו? ואני ראיתי ברוש שניצב בתוך שדה מול פני השמש, בחמסין בקרה אל מול פני השערה. איזה איתנות, איזה עוצמה. קודם כל, שימו לב לברוש. הברוש הוא עץ מאוד מעניין. בצורתו החיצונית, הוא הולך מבסיס רחב לאצבע מצביעה כלפי מעלה. מאוד מעניין. הוא לא העץ המפוזר בענפיו, כן? הוא עץ שבולטת בו המגמה של האיסוף של הפרטים. אם אהוד מנור ידע את זה, אני לא יודע. לא יודע. זה נרמז בו. ירוק ורם. אולי, אפשר להגיד. אבל עץ הברוש אפשר להכחיש. המוכחש, המוכחש לא יוכחש. העץ הזה הוא פשוט בא מבסיס רחב. הוא לוקח את כל מרחב הפרטים, הספקות, ההפכים, הוא לוקח אותם לנקודה שאוביה הוא פחות מהאצבע שלי אגב. אם מסתכלים על הברוש, האיבר שחותם את הברוש, זה אותו פסיג שהוא צר יותר מהאצבע שלי. פלא פלאים. תגידו מה שתגידו. תגידו מה שתגידו. עץ השדה יותר מפוזר, יותר זה, גם הוא הולך למעלה, אבל קודם כל הבחירה בברוש היא כנראה לא אקראית. זה מדבר לליבו של יהוד מנור. זה מדבר לאיש הרגיש, הטוב, באמת, המיוחד הזה. ואני ראיתי ברוש שניצב, אתם ניצבים היום. זה כבר מתחיל להפגיש אותנו פה. בום, בום, בום. מנגינת הניצבות. האיתנות, הביטוי הזה יופיע פה במהלך השיר. ההקשר של החוסן יופיע פה כמה פעמים. בניצבות, באיתנות, ירוק, רם, ניסה, זה יופיע. כן? אבל רואים לאן הדברים פה הולכים. הולך להפגיש אותנו עם חזיון טבעי, שהוא צריך להיות הדרך ארץ הקודמת לתורה. צא לטבע. ותלמד את האיתנות שלו, את העוצמות שלו. הנה הברוש. ניצב בתוך שדה, שדה המציאות. בשדה המציאות הרבה פעמים הוא עוין, כמו שנראה. ניצב בתוך שדה מול פני השמש. השמש מרמזת על מכלול כוחות הטבע. אנחנו יודעים שבתוך המציאות הטבעית כל דעלים גבר. הטבע. כוחות כליה וצמיחה. דיברנו על זה כבר בנתן זך. הטבע הוא מלא כוחות אדירים. הרים מתפרצים. כן? לבה, רעידות אדמה, שיטפונות, כן? הכל נלחם בכל. נכון שמזה אחרי זה נוצר עולם, ברוך השם, אבל בסך הכל המציאות הטבעית היא מציאות לא פשוטה. החזק שורד, הברירה הטבעית. בתוך המציאות העוינת הזו, יש ברוש אחד, אחד, שניצב בתוך שדה המציאות הגואש והרועש הזה. ניצב בתוך שדה, מול פני השמש, בחמסין, בקרה, אל מול פני השערה. הוא בחר בשלושת המושגים האלה כדי לציין בפנינו, או שלוש שחקנים משמעותיים מאוד, שיוצרים חלק נכבד מסערות העולם, הברוש ניצב במרכזה, בתווך, מושפע מהם. איך הוא יתמודד? איך הוא ישרוד? איך האדם ישרוד את הכוחות העוינים את צמיחתו? את הכוחות העוינים את שאיפתו מעלה מעלה? איך הוא ישרוד אותם? לך לברוש. לך לברוש עצל. רעד רחב וחכם. כמו שאמרנו. את התובנות שתשיג מן הברוש, קח לבית המדרש, ושם תלמד את סוגיית האיתנות מחדש. אברהם אבינו ילמד אותך את זה. יצחק, יעקב, שבטים, עם ישראל במצרים, מתן תורה. לך, אל תניח את הערך הזה במצבו הטבעי. שכלל אותו, קח אותו קדימה, תתאים אותו אליך כנברא בצלם בכלל וכיהודי בפרט. אל תישאר עם הערכים האלו גנוזים בתוך הברוש. זה לא מספיק. אתה גדול יותר, אתה ענק יותר. זו רק התחלת. בחמסין בקרה אל מול פני השער. מה עשה הברוש? איך הוא הגיב? זה מרתק. להתבונן בטבע ולראות. כן? אגב, אתם יודעים שהיום מנסים למצוא פתרונות דיור אלטרנטיביים מכיוון, כן? הולנד למשל, זה ארץ שיושבת על ים. יש שם הרבה מתי מגורים שהם כבר על הים. על הים ממש. והיום מנסים ללמוד מודלים של בתים על ים. יכול להיות שאי אפשר כבר יהיה לגור על היבשה, מכל מיני סיבות. אז אנחנו נעבור לים. אבל מאיפה לומדים את המודלים האלו? מהטבע. יש עצות באוקיינוסים גואשים. מהנדסים היום מעתיקים מודלים טבעיים של צורות חיים על המים. כן? איזון תנועה על מים, מניעת שקיעה, כל מיני דברים. דברים פילים. היום ההנדסה המתקדמת לומדת ממודלים כאלו. אז בוא נראה, מה המודל של הברוש? איך הוא מתמודד? זה לא קל להתמודד עם חמסין, עם קרה, עם שערה. על צידו נטע הברוש. לא נשבר. את צמרתו הרכין עד עשב. והנה, זה הפתעה לעיני הרועי, והנה רחל באה עם הצאן, והנה זה ביטוי של הפתעה. המתבונן מופתע, שאתה רואה עכשיו את השערה המתקדמת, ואתה רואה את הברוש לבדו בשדה, איך הוא ישרוד את זה? ואחרי שהטורנדו עובר, והאבק מתפזר, הברוש, הופ, נזקף. והנה, זו הפתעה. זו הפתעה שדורשת מאיתנו להיכנס חזרה לבית המדרש ולברר את העניין הזה. איך עומדים בשעת שערה? התשובה פה ניתנת. הרכין צמרתו עד עשב. אתה מוכן להרכין את הצמרת עד העשב? אגב, זה לא ביטור על חירות, זה ענווה. החבר אמר לך משהו, ואתה לא מגלה ענווה, אתה מגלה קשיחות, ובגאוותך אתה סותר לו על פניו. הפסדת את המערכה. השערה ניצחה אותך? אתה מסוגל לגלות את הכוח המופלא של הענווה? איך משיגים הענווה? זוכרים לאן הברוש הולך? אם אין אלוקים, אין ענווה. אם יש אלוקים, יש ענווה. ושיש ענווה, אפשר לאחד את ההפכים. אפשר להיות חירותי, ומצד שני, להתכופף עד עשב. זו סוגיה גדולה. אנחנו נלמד אותה באריכות. כשנלמד את שיר הכותל, הכותל איזו והצוות, שם אנחנו נראה את זה יותר. פה, אנחנו לא יכולים להתעכב על היסוד הזה יותר מדי, כי יש עוד דברים שממתינים לנו פה, אנחנו צריכים לזכור את הסוגיה הזו, בזמן הקצר שעוד נותר. אבל פה מופיע יסוד הענווה, ואנוכי אפר ואפר. כך אמר אברהם אבינו, שהם אמרו שאברהם היה פרייר, נכנע ומתכופף בפני כל אחד, הוא היה עדינו העצני, היה מתעדן כתולעת במקום שצריך להתעדן, וקשה כעץ במקום שצריך להיות קשה כעץ. הסוד הגדול הזה של ייחוד ההפכים, החירות הפנימית, האיתנות שבאה לידי ביטוי גם ביכולת לסתום את הפה בשעת מריבה, לא לנצח בכל מחיר. היכולת הזו היא כלולה בכוח הענווה. ענבים, ענבים, הגיע את גאולתכם. רק שם, אדם שהוא לא ענב, הוא מתרסק על כל צהל ושאל. אדם שלא ענב, הוא קשה כארז. ודבר שקשה כארז, שבא משהו ומתנגד לו, מה קורה לאותו דבר? הוא נשבר. אדם שהוא רך, תראו את העצות באוקיינוס האטלנטי, הן לא טובעות לעולם. לא נשחקות בשום דבר. יש בהם איזה מודל קצבי, משהו שהמהנדסים האנושיים עוד לא יכולים לעמוד על הסוד הזה. זה סודות מופלאים. עוד לא עלו על הסוד הגדול של, של מגדלי הטרמיטים. כל הוונטלציה שקיימת שם, יש שם סודות מופלאים של מיזוג אוויר. אנחנו לא מגיעים לקרסוליים, המזגנים שאנחנו פה, שם מפרסמים אותם, או אנטרטיקה אצלך בבית, באמצע הקיץ. זה אפס הוא כעין, לעומת סודות הוונטלציה של קיני הטרמיטים. כאפס וכעין. על צידו נטע הברוש. שנייה אחת. לא נשבר. את צמרתו הרכין עד עשב. והנה! פילי פליים. אל מול הים. קם הברוש ירוק ורם. הוא גם ירוק. לא איבד דבר מהויטליות שלו. והוא גם רם. לא איבד מזקיפות הקומה שלו דבר. היום בונים בתים נגד רעידות אדמה, שיכולת הסטייה שלהם היא כמטר וחצי עד שתי מטר לצדדים. סוד הענווה. סוד הענווה. רעידת אדמה. עם כוח כזה אתה לא יכול פנים מול פנים. תתחכם לו. תתחכם לו. תשתמש בענווה. הוא לא יכול לעשות לך דבר. הוא יחלוף. ויתרה מזאת. אם תהיה ענב, תוכל לתעל את השערה לטורבינות של חשמל. תוכל לקחת את כוח השערה אפילו כדי לשרת אותך. זה שהענבה היא באמת גדלה ומתעמקת. לא רק שאתה חומק מן השערה, אלא אתה משתמש ומתעל אותה על הצרכים שלך. סוד הענווה. והנה מול הים כמה ברוש ירוק ורם. ברור. מיקרופון. ודרור יקירנו. כן, בכבוד. כן. אנחנו מטבע הדברים נצטרך לשאול ולהשיב בקיצור. כן. אנחנו תחת המגבלות הקשות, הקשות של הזמן. כן.
אני רואה אולי אפשרות גם נוספת, שלאו דווקא שהברוש היה מוכן להתנגדות הזאת, אלא הרוח באה, הסערה באה, ובדקה את הברוש. אם הוא לא התכופף, פשוט יישבר. פשוט זה בדקה את היכולת שלו. מתוך הסערה, הברוש
גילה את תכונתו.
גילה את תכונתו הנבטנית אולי.
נפלא. זה מאוד מתאים לכל העניין של הניסיונות בחיי האדם. כל ניסיון זה סוג של שערה שמאלץ אותך לגלות משהו חדש על עצמך. זה נפלא. אם זה לא היה נאמר, מי יודע אם היינו כן, באמת מפיקים את התועלת השלמה מהדברים פה. נכון. הרוח, השערה, היא באה לגלות תכונה בברוש. איש לא היה יודע את רמת הגמישות והאלסטיות של הברוש אלמלא השערה הייתה מגיעה. נכון מאוד. בואו נסתכל ככה על ניסיונות חיינו. אנחנו אכן ברוש ויותר מזה. עד שלא מגיעה שערה, אנחנו לא יודעים כמה אנחנו חזקים. לא עלינו. אל תביאנו לידי ניסיון. אבל אם כבר, שנהיה מוכנים, שנהיה כמו אותו הברוש. הנה ברוש לבדו. אני לא כועס, סליחה. אני מצטער עם מישהו. כן, לא כועס. אבל הנה ברוש לבדו. לבדו. אחד היה אברהם לבדו, נגד עולם שלם, סוד הענווה. העוז והענווה לחי העולמים. אם יש לך עוז וענווה, אתה יכול להיות לבד אל מול הים, בחמסין, בסערה, בקרה, אל מול פני הסערה. אחד היה אברהם, הנה ברוש לבדו, סוד הלבדיות, ויוותר יעקב לבדו. השם נקרא לבדו, ונשגב השם ביום ההוא לבדו, יעקב נקרא לבדו. אבות האומה היו לבדם, כדי להראות על עוצמה האדירה שהייתה להם, מכוח החיבור לאחד המיוחד והמאחד. הנה ברוש לבדו, כדוגמת אותו כוח, יש לנו בתוך המציאות. יהוד מנור מציע להתבונן בברוש. לא בארז שבלבנון. בברוש. לא בארז. זה לא דוגמה. זה דוגמה לגאווה. הנה ברוש לבדו. מול אש ומים. ראינו למעלה. אש ומים. חמסין, קרה, שערה. הברוש מאחד את האש והמים. לעומת נתן זך בשירו. אהבתי וגם סניתי, טעמתי מזה ומזה, אבל התפיסה הפירודית המייאשת והמיואשת לא יכולה לחבר את אהבה ושנאה ביחד ולהציג אותם במסגרת מגמה עליונה. הרי שפה הברוש הזה מאחד את האש ואת המים. החמסין והעשרה והקרה מתאחדים ביניהם כדי לגלות את עצמאותו של הברוש, את חירותו. את איתנותו מול אש ומים. ואש מתלקחת בתוך הברד, מלמד שהאש והמים עשו שלום ביניהם כדי לעשות רצון קוניהם. שאדם הוא באיתנות של ברוש, אז הוא יכול להיות מול אש ומים, גם במובן של להתמודד עם צרות האש וצרות המים, אבל גם הוא מאחד את האש ואת המים ומציג אותם בהקשר של קידוש שם שמיים, של עבודה מוסרית, של התקדמות רוחנית. והנה ברוש לבדו מול אש ומים. הנה ברוש לבדו עד השמיים. עד צאת שמיה. כן? עד השמיים. עד השמיים. ברוש לבדו איתן. ופה אהוד מנור חוזר אל נפשו שלו. מלא תשוקה אדירה ללמוד מדרכו של עץ אחד. ללמוד מדרכו של עץ אחד, הוא חוזר לעצמו ומזהה את מה שנתן זך כבר זיהה. הפרובלמטיות של חולשות האדם, אבל הוא כל כך רוצה להעתיק את זה לתוך תוכו. הוא כל כך רוצה להעתיק את האיתניות של הברוש. זה כבר מדרגה יותר גבוהה. רוצה. לו רק ניתן. לו יהי. זה לשון תפילה. פה אנחנו רואים שיהוד מנור מגשש לעברה של התפילה. ספק. הביטוי לו. זה ביטוי שהוא ספק, איך אומרים? אבל באמת אין אפשרות. לו. ספק התייאשות, ספק תפילה. יש פה ערבוב בתוך יהוד מנור. כך זה תחושתי. בין האפשרות להתפלל על זה, לבין הנחת היסוד, הלוואי ואפשר היה, אבל אי אפשר. יש פה איזה קונפליקט בתוכו. לו רק ניתן ואלמד את דרכו של עץ אחד. אתם רואים את ההבדל בין למידה לבין דרך? אני צריך ללמוד את זה. אצלי זה לא פשוט כמו אצל הברוש. שהסערה מגיעה, הברוש מגלה את הכוחות האלו באופן טבעי. אני לא יכול לגלות את זה באופן טבעי. אצלי זה תהליך של למידה. האם אני אצליח ללמוד את דרכו הטבעית הספונטנית? האם מה שקיים בטבע בצורה כל כך נדיבה וספונטנית, אינסטינקטיבית, מוכרחת, האם אני אצליח להביא את זה למעמד טבעי פנימי מכוח למידה? זו השאלה. אהוד מנור, זיכרונו לברכה. בבית המדרש שלנו בירושלים, ובכל בית מדרש, לומדים את דרכו של עץ אחד. יש לנו אבות לאומה. הם גבוהים הרבה יותר מן הברוש. הם עמדו בסערות הרבה יותר גדולות, מהסערות שהברוש עומד בפניהם. 10 ניסיונות נתנסה אברהם אבינו. יש אפשרות. לו רק ניתן ואלמד את דרכו של עץ אחד, הדרך לעומת הלמידה. סוגיה נכבדת מאוד. איך הופכים את מתנות הטבע לתהליך לימודי הכרתי, עד כדי כך שנעורר את התכונה הזו בתוך נשמתנו פנימה, ונגלה שאלינו טבע גדול יותר מאשר הטבע הזה עצמו, רק בצורה הרבה יותר גדולה. נכון, דרך תהליך הלמידה. והיו הדברים האלה, כן, איך כתוב? וידעת והשיבות אל לבבך. וידעת זה הלמידה, אבל סוף סוף מהלמידה זה מושב אל הלב, ומתגלה כתכונה פנימית, יסודית, ראשיתית, בתוך נפשנו. ואז אנחנו הרבה יותר מהעץ. ואני כמו תינוק, יש פה עדות על איזו חולשה גדולה, ואני כמו תינוק שנשבר ולא יכול מול פני השמש. אנחנו נלמד את שיר נוסף של יהוד מנור, אחי הצעיר יהודה, ונראה אותו שם מתמודד מול השכול, דבר מעניין. אגב, מול זיכרון אלטרנטיבי, כן, יותר גבוה, אנחנו נראה את זה. אבל אני כמו תינוק שנשבר ולא יכול מול פני השמש. איך אומרים? זה לא כוחות. בחמסין בקרה אל מול פני השערה. אהוד, הסיום הוא מינורי. ואנחנו נאמר, ברוך הגבר אשר יפתח בהשם, והיה השם יבטחו, והיה כעת שתול על מים, ועל יובל ישלח שורשיו, ולא ירא, כי יבוא חום, והיה עליהו רענן, ובשנת בצורת לא ידאג, ולא ימיש מעשות פרי, עקוב הלב מכל, ואנוש מי ידענו. אני השם חוקר לב, בוחן כליות, ולתת לאיש כפרי מעל עליו. הידיעה שריבונו של עולם חופף על כל מעשינו, על כל מאמצינו, היא שמנחמת. יבוא הכתוב השלישי ויכריע ביניהם. כל טוב, שלום.